ברשותכם, אנחנו נקדיש היום את השיעור הזה לעניין של תקיעת שופר, לא רק במובן ההלכתי, אלא גם במובן הלאומי, במובן ההיסטורי של תקיעת שופר. הרב קוק, זכר צדיק לברכה, הוא התייחס לעניין הזה בשנת תפריש צדיק ה' בדרשה שהוא נתן בחורבת רבי יהודה החסיד, אותו בית כנסת שהיום עומד על תילו, ברוך השם, היה חרב הרבה שנים בעיר העתיקה, נתן שם דרשה, והיה שנה לפני פטירתו, ובדרשה הזאת הוא דיבר על השופר הגדול, או יותר נכון, על סוגים שונים של שופרות שתוקים לפי ההלכה. יש כל מיני מדרגות בשופרות. אז הוא כותב קודם כל את ההלכה בעניין הזה, ואחרי זה הוא דורש את הדבר הזה, כיצד הדברים האלה מרמזים לנו על תהליך הגאולה של עם ישראל, השופרות למיניהם. חילקתי בידכם דפים, יש לכם את הדפים? אני אקרא בבקשה. דרך אגב, הדרשה הזאת נרשמה על ידי יהודי בשם רבי מאיר מדן, רבי מאיר מדן, הוא רשם את הדברים וזה פורסם במאמרי הראייה, בספר מאמרי הראייה של הרב קוק זצ"ל. נקרא את המאמר הזה וננסה לרדת לעומק הרעיונות שהרב כאן העלה בנושא של השופרות וכיצד הדברים האלה מאוד רלוונטיים לגבי הדור שלנו, לגבי הימים האלה, השופרות האלה. כתוב בנביא ישעיהו, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. באיזה עיר אנחנו נמצאים כרגע? בירושלים. הנביא אומר את זה לפני כמה זמן? 2,500, יותר מ-2,500 שנה. הרבה יותר. אולי 2,700 שנה אומר את הנבואה הזאת. הוא אומר, יגיע יום קיבוץ גלויות. וביום קיבוץ גלויות הזה יתקעו בשופר. והוא קורא לשופר הזה שופר גדול. אם כן, יש שופר גדול ויש איזה שופר? שופר קטן. בשופר גדול יתקעו, ביום ההוא יתקעו בשופר, והתקיעה הזאת, השופר הזה, יביא לקיבוץ גלויות. ומי יתקבץ לכאן לארץ ישראל? אני קורא את הפסוק עוד פעם. ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים. אשור ומצרים, זה היו פעם שתי המעצמות הגדולות. אשור זה היה בבל, אזור של בבל, מצרים זה מצרים, כמו היום. אז אומר הנביא, גם אלה שבאשור וגם אלה שבמצרים, והנידחים, ואלה שהולכו לאיבוד, יגיע יום שכולם יבואו לארץ ישראל, כמו היום. סליחה שאני אומר, אני מקווה שאת לא ייפגע מהדבר הזה. אומרים שגם היום יש שתי מעצמות. המעצמה אחת הייתה פעם, היום גם היא נדמה לה שהיא מעצמה, זה רוסיה, ברית המועצות. היו שם, ויש לצערנו הרב, לא מעט יהודים. יש עוד מעצמה, קוראים לה ארצות הברית, אמריקה. גם שם יש לא מעט יהודים. אז אני אומר, מקיש את זה מאז להיום. והיה ביום ההוא, כל יהודי רוסיה יבואו לארץ ישראל. תגידו אמן. חלק גדול הגיע. וכל יהודי אמריקה, מה? יגיעו לאן? אל תעשה לי תנועה כזאת. יגיעו או לא יגיעו? הנביא אמר, מה אתם מתווכחים איתו? כל דברי הנביאים אמת. דבר אחד מדבריהם לא ישוב אחורה. אומרים זה בהפטרה. כל מה שהם התנבאו התקיים עד היום, וזה גם התקיים. חשבתי בליבי, כשקראתי אשור ומצרים, אשור, המילה אשור, זה גם מלשון שורו. שור, לשור זה לראות. כן. ידוע, מישהו כאן היה פעם באמריקה, בארצות הברית, הוא שמע על אמריקה? שמה רק לראות, לראות. בתים יפים, מכוניות יפות, אנשים מסודרים, אנשים עשירים, לא מדבר על העניים. כן. אשור, אשור, אשור. לראות, לראות, לראות. מה שנקרא, הדברים החיצוניים. כל תרבות חומרנית היא מעמידה את החיצוניות כדבר הכי חשוב בחברה. אשור, אלה בארצות הברית ששקועים בחומרניות, מה יהיה איתם בסוף, לאן הם יגיעו? לארץ ישראל, יש כבר התחלות של הדבר. זרם, ברוך השם, בלי עין הרע, יש הרבה עולים יחסית שבאים לארץ ישראל. דווקא עכשיו, לפני שנכנסתי לשיעור, בא אליי בחור שכזה מגודל, מסן פרנסיסקו. מה אתה עושה כאן? מה זה? אני עכשיו גמרתי, אני מחל, אני גמרתי את הצבא. חייל בודד, מה שנקרא. כן. אז הוא בא, בחור שצעיר, בא לכאן, לארץ ישראל, למכון מי ללמוד תורה. אבל הטיפות האלה יהפכו לזרם גדול מאוד. מצרים זה מלשון צרות. איפה היה הכי צרות בדור האחרון חוץ מגרמניה? ברוסיה, ברית המועצות. מצרים, מסך הברזל. ופתאום נפתח מסך הברזל לפני לא הרבה שנים. רבבות רבבות יהודים זרמו לכאן. דברי הנביאים רלוונטיים, הם לא דברים מסתמיים ככה. אבל יגיעו ימים שהיהודים כולם, העובדים והנידחים, כולם יגיעו לארץ ישראל, לירושלים, כמו שאומר הנביא, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. אבל מדובר כאן על בשופר גדול. תכף נראה מה הכוונה שופר גדול. חוץ מזה, אנחנו אומרים כל יום בתפילה, ובמיוחד בראש השנה, אלוקינו ואלוקי אבותינו, תקע בשופר גדול לחירותנו. דווקא שופר גדול לחירותנו. והרב זצ"ל מתייחס למה זה השופר הגדול הזה ומה זה השופר הקטן ומה זה בכלל השופרות למיניהם על פי מה שכתוב בהלכה. מביא לנו כאן את ההלכה בעניין של השופרות למיניהם, נקרא את הדברים שכתובים. על שופר גדול של גאולה ניבא הנביא, ולתקיעת שופר גדול אנו מתפללים גדול דווקא, דווקא שופר גדול. איזה גודל, לפי דעתכם? אם יש שופר תימני כזה, זאת לא הכוונה לגדול מבחינת גודל פיזי, אלא גודל איכותי, יש שופר גדול. וצריך להבין מה זה העניין של השופר בכללותו. מתי תוקעים בשופר? יוצאים למלחמה, בחצוצרות וכל שופר. מכנסים את עם ישראל. בכלל, הכל אשר השופר צריך ללמוד אותו. כתוב באמת, בראש השנה זה יום תרועה. יום תרועה, תוקעים בשופר גדול. לא שופר גדול, שופר רגיל, נאמר. אבל התקיעה בשופר, היא באה לעשות משהו. היא באה לעורר בנו משהו. כמו שאומר הרמב״ם בהלכות תשובה. כשאתה שומע כל שופר, ואנחנו כבר היום שומעים קולות שופר, זה מוזיקה, מוזיקה אלוקית הייתי אומר. המוזיקה הזאת של השופר היא מורכבת משני סוגי קולות. כל אחד קוראים לו תקיעה, כל שני קוראים לו תרועה. מה ההבדל בין תקיעה לתרועה? אומרים חז"ל, תקיעה זה קול פשוט, קול פשוט. ותרועה אומרים זה קול לא פשוט. בכי, קול של בכי. יש מחלוקת, יללה, יבבה, אבל גנוחי, גניחה, קולות של בכי. מסבירים חכמים, מה זה הקולות האלה? הקול הפשוט הזה, הוא מרמז לנו על משהו. מה מלמד אותנו הקול הפשוט? הקול הפשוט מלמד אותנו שיש מדרגה כזאת במציאות שאנחנו צריכים לדעת אותה, להכיר אותה, שקוראים למדרגה הזאת מדרגה אלוקית. אצל אלוקים הכל מה?
פשוט.
מי אמר? איך אתה יודע? עושה שלום איפה?
במרומה.
זה נכון. הכל טוב. הכל פשוט. המקור, טוב השם למי? ורחמיו על מי? על כל מה. הכל פשוט. הכל פשוט. הכל פשוט. המקור הכל פשוט. מקור הכל, כל מה שאנחנו חווים ונמצאים, כל העולם, כל מה שנברא, הכל נעשה מהרצון הטוב הפשוט של אלוקים. הרצון הטוב הפשוט של אלוקים. נכון או לא? תגידו, אנחנו לא יודעים. תגידו, לא נורא. לא יודעים. אם לא למדת תורה מאין תדע. נכון? לכן כתוב גם מעשה בראשית, על כל יום מה כתוב? כי טוב, הכל טוב, הכל נחמד, הכל טוב, הכל טוב. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה מה? טוב מאוד, הכל טוב, הכל טוב. אני רק אשאל את עצמנו, האם באמת הכל טוב, הכל פשוט? זה תקיעה, הכל פשוט, נשמע ככה, תקשיבו היטב. פשוט, הכל טוב, הכל נחמד, כמו אותה קלה שפגשתי השבוע, ואמרתי, נו, מתחתני, כן, הכל פשוט, הכל פשוט. אמר, חכי אחרי החתונה, נראה אם יהיה הכל פשוט. המחשבה, האידאה, הרצון, הכל פשוט. תתחילו לחיות. שום דבר לא פשוט. הכל מורכב. בכי. תרועה. אז אומרים, שיוצאים למלחמה, תרועה. תרועה זה מידת הדין, לכאורה. ותקיעה מרמדת על מידת החסד. מידת... באמת, הכל מאלוקים והכל לטובה. אבל כשזה מגיע אלינו, כבני אדם, הדברים לא פשוטים. בכי, יללה. חז"ל אומרים שהיה מחלוקת, מה זה בכי? למה את קבע? איזה סוג בכי? גניחה, יללה, יש מחלוקת בחז"ל על הדבר הזה. אז אומרים, מכיוון שהיה מחלוקת, לא ידעו מה להחליט, אמרו, ניקח את כל סוגי הבכי. איזה סוגי בכי? יש גניחה ויש יללה. עכשיו, מה זה גניחה? גניחה זה טו, טו, טו. מה זה יללה? טו, 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 טו. מה שאנחנו קוראים שברים, זה טו, טו, טו. מה שאומרים, טה, 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 כמו מכונת עירייה, זה נקרא תרועה. זה סוגי בכי. אני רוצה להציג את זה כמו ש... אני לא יודע, מישהו כאן בכה פעם, חוץ מזה שהוא נולד, הוא התחיל לבכות. מישהו יצא, אתה צריך לבכות גם ברצינות. יש שני סוגי בכי. יש בכי שאתה בוכה ככה, אוי, 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 זה גניחה. אתה בוכה, גונח. אבל יש בכי שאתה בוכה, אוי, 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 אוי. יצא לך לבכות ככה, עושים לך זריקה, אוי, 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 אוי. עוקרים לך שן, אוי, 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 אוי. ויש בכי, שאתה אומר, אוי, 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 אוי. סליחה שאני נציג לכם את זה בצורה כזאת. אבל זה מה שחז"ל אומרים. רוצים לבטא בכי. נכון, בהתחלה הכל פשוט. באמצע שום דבר לא פשוט. שום דבר לא פשוט. זה התרועה. תקיעה, תרועה. והתורה לחנך אותנו, ללמד אותנו, יסוד גדול מאוד. אם נאמר, הכל פשוט, ואחר כך הכל בכי, אז היינו פסימיים, נכון? נכון או לא? נכון?
כן.
למה? כי הכל נגמר בבכי. נגמר בבכי. אבל לא ככה שומעים. איך שומעים? תקיעה, תרועה, עוד פעם תקיעה. בסוף איזה תקיעה? תקיעה גדולה, גדולה, תקיעה גדולה, עסקים בתקיעה גדולה. שופר גדול, תקיעה גדולה. ישמע, תקיעה גדולה. למה זה? אנחנו אופטימיים. אין אדם בלי קשיים. ומי שיגיד לי שאין לו קשיים בחיים, אני אגיד לו, אתה טועה. או אתה משקר. או אתה חי בעזיות.
או לא נורמלי.
או שיקור. יכול לקרוא דבר כזה. ככה הקדוש ברוך הוא סידר את העולם שלנו, מה לעשות? בהתחלה הכל פשוט. התינוק במאי אמו, הכל פשוט. הוא רק יוצא לאוויר העולם, מה הוא מתחיל? תרועה. אוי, לצחוק, לצעוק, לבכות. מהר הוא לומד שלא כדאי לו לבכות, הוא מרגיז מישהו. אז הוא ממשיך לבכות, אבל בלב, כל החיים. ואותו תינוק נהפך לסבא פתאום. הכל פשוט. הכל, מה הסבא צריך לעשות בסך הכל? בייביסיטר. הכל פשוט. אני אומר, תולדות האדם. בהתחלה הכל פשוט. בסוף הכל פשוט. נחל משכבו בשלום. הכל פשוט. נחל משכבו בשלום. הכל פשוט. זה תהליך שעובר על כולנו, בלי יוצא מכלל. אבל לא לשכוח את התקיעה שאחרי התרועה, שהיא באה לרמז לנו. הכל לטובה. גם האמצע, שהוא לא פשוט, הוא מורכב, מקשיים כאלה ואחרים, זה גם כן לטובה. זה התקיעה שאחריה. ומבחינה לאומית ועולמית, התקיעה הגדולה, שאומרים בסוף, הכל היה לטובה. כל הצרות, כל מה שעברנו, כל מה שאנחנו עוברים, כל מה שנעבור, הכל, הכל לטובה. תגידו אמן. או, יפה מאוד. כל דוד רחמנה, לטב אבין. הכל הוא עושה את זה לטובה. תקיעת השופר, בראש השנה, כל התרועה זה בא לעורר אותנו לדבר הזה. זה יום הדין. אבל גם כשזה יום הדין, זה הכל לטובה. לכן בראש השנה אנחנו לובשים בגדים יפים, לא מפוארים. להראות שאנחנו מובטחים שכל דין שהקדוש ברוך הוא ידין אותנו, זה יהיה לטובה. כי באמת, אפילו בתוך מידת הדין יש חסד, יש עניין של טובה. זה יסוד גדול באמונה. אז כל השופר בא לחנך אותה. יש מדרגות בהבנת הדבר הזה, אבל באופן פשוט. הרב כאן מדבר לא כל כך על הקולות, כמו על השופר בעצמו. השופר זה כלי בסך הכל, לכאורה זה כלי, אבל הכלי הזה מרמז על משהו. בוא נקרא את ההלכה. כי מדרגות שונות יש בשופר של גאולה. יש שופר גדול, כמו שראינו, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. יש שופר שנקרא שופר בינוני, רגיל, ויש שופר קטן. הוא מפרט את זה. ושופרו של משיח נמשל אל השופר כפשוטו, אל השופר של ראש השנה. שופרו של משיח והשופר של ראש השנה, צריך ללמוד משני השופרות האלה. מה לומדים? ההלכה קובעת בשופר של ראש השנה שלוש דרגות. שופר של ראש השנה מצוותו בשל איל, ככה כתוב, הבאתי כאן את השולחן ערוך, אני אקרא את הסימן. שופר של ראש השנה מצוותו של איל, בכפוף. אבל בדיעבד כל השופרות קשרים, בין פשוטים, בין כפופים, וכו'. ושל פרה פסול בכל גוונה. בשופר של פרה, בקרן של פרה אי אפשר לתקוע. וכן קרני רוב החיות שהם עצם אחד, ואין להם במפנים זכרות, דיין הם לא חלולים. שופר אומרים חז"ל, חכמים אומרים, ראשון שפופרת, שופר ושפופרת, לכן השופר צריך להיות חלול, ואסור שתהיה בו עצם באמצע. וכן שופר מבהמת מאה פסול. אבל לגבי שופר מבהמת מאה, אומר כאן, מביא כאן משנה ברורה לגבי השופר הזה, שבדיעבד אדם נמצא בג'ונגל, אין לו איל ואין לו שופרים, שופר אחר, רוצה לתקוע בשופר, אז זה גם כן אפשר. כן, שופר מבהמת מאה כמו דלוכשרו תפילים לעשות מאור בהמת מאה, וכתבו האחרונים שאין זה דין ברור, ולך אם אין לו שופר אחר, יתקע בו. אבל מה, לא יברך על תקופה, על שופר מבהמת מאה, הוא לא יברך על, על שמיעת שופר, לא יברך. לא תהיה הלכה. הרב מתייחס, מה ההלכה הזאת, מה היא מלמד אותנו, לא רק מבחינה מעשית, אלא מבחינה רוחנית. כן, שופר מבהמת מאה, וכן שופר מבהמות עבודה זרה של גוי פסול. אבל אם תקע בו, יצא ידי חובתו, ומותר לתקוע בכל שופר שהוא, אם אין שופר כשר, אבל בלבד שלא יברך עליו, כמו שראינו כרגע במשנה ברורה. עד לכאן זה ההלכה. עכשיו הוא אומר, איך זה נוגע אלינו, כל שלושת הסוגים האלה? השופר הגדול, השופר הקשר, אבל לא גדול, והשופר מבהמת מאה. איך זה, מה זה מרמז לגבי הדור שלנו, לגבי המציאות שלנו? ודרגות אלה מנויות בהלכה בשופר של ראש השנה, מקבילות הן לדרגות בשופר של גאולה. כל השופר בא לרמז לנו על גאולת עם ישראל. מהו לאמיתו של דבר שופר של גאולה? בשם שופר של משיח, כשאנחנו אומרים שופרו של משיח, אנו מתכוונים להתעוררות ולדחיפה גורמת לתחייתו ולגאולתו של עם ישראל. צריך להבין, שתוקים בשופר, זה מעורר אותנו. אני לא יודע, מישהו כאן היה פעם בצבא? היית בצבא? אצלכם תקעו בחצוצרות?
לא, אני הייתי רק מילואים.
לא בא...
בית סביב.
היום בצבא תוקים בחצוצרות? כן, תוקים או זה הכל רמקול?
כן, תוקים. היום כבר זה רמקול, זה בנה אותך.
אני זוכר, בזמני. היו תוקים בחצוצרה. מה דעת כי הזאת, מאיפה זה בא? הם למדו בתורה. כתוב שהולכים למלחמה, תוקים בחצוצרות. יריעו בחצוצרות, היו מריעים בחצוצרות. אז אני לא יודע מאיפה בא המסורת הזאת בצבא ההגנה לישראל, אני מניח מהצבא הבריטי או משהו כזה.
גם
תרועת
אבל.
מה? נכון, נכון, תרועת אבל, גם כן התרועה. התקיעה בחצוצרה, זה כיצ'י, כשיוצאים לקרב, כולם מתלכדים. סביב הדגל מצד אחד, הדגל, מרימים דגל, כשאנחנו מרימים דגל, וגם היום, גם במלחמה האחרונה, שמתם לב על הטנקים, על הזחלמים, מרימים, הדגל אומר משהו, הוא מאחד את כולם סביב מה שהדגל מלמד אותנו, מרמז, זה דגל ישראל, או דגל יחידה זאת, או דגל יחידה אחרת, הוא מאחד את כולם סביב הדגל. אותו דבר גם תקיעת שופר, תקיעת שופר, מאחדת את כל השומעים סביב הרעיון של תקיעת השופר. יוצאים לקרב, תוקים בחצוצרה. כנראה שפעם היו עושים דבר כזה, אבל זה בתורה כתוב מפורש. כשיוצאים לקרב, תוקים בחצוצרות. ככה היה. אותו דבר גם כאן. גם הגאולה, קולו של שופר, שופרו של משיח, הוא בא לרמז לנו על שעם ישראל מתאחד כל כולו סביב רעיון הזה של עלייה לארץ ישראל. אבל יש סוגים שונים של עלייה לארץ ישראל. יש כאן מישהו שעלה לארץ ישראל, אני נולדתי בארץ, אני לא עליתי לארץ. מישהו עלה כאן לארץ ישראל? אתה עלית לארץ ישראל. למה עלית לארץ ישראל?
לא רציתי לשקל את עצמי, אני מבקש כל הזמן על...
אז אתה בשופר הבינוני. תגע, נראה איזה מין... לא, איזה מין קול שמעת בשופר. כל שופר יש לו את הכל שופר מהשופרות של משיח. יש לו קול אחר, שונה. על זה מדבר כאן הרב. בואו נראה את השופרות, הקולות האלה. אני אגיד לכם את זה בתמצית, אני אראה בדברי הרב אחר כך. יש אדם שעולה לארץ לא בגלל צרות, ולא בגלל סכנות, ולא בגלל כסף, ולא בגלל זה, אלא השופר, הכל שדוחף אותו, כל השופר שדוחף אותו זה רק לעשות רצון הבורא ותו לא. זהו, אברהם אבינו, קום לך לך אל הארץ אשר אראך. קום לך. רבי יהודה הלוי, מה היה כאן? שום דבר, חורבות. אלוקים מצווה עלינו לבוא לארץ? מה המטרה בשביל לבוא לארץ? אני אגיד לך מה. וולבו. וולבו. פעם כך קורא לזה וולבו. לפעמים אדם אומר, אני בא לארץ, כי אני רוצה להיות מסודר יותר. אין לי פרנסה. לגיטימי או לא לגיטימי? בסדר גמור. מתוך שלא לשמה. מה לשמע? בסדר גמור. אבל יש אדם שבא לארץ, הוא לא בא בגלל שיהיה לו כלכלית יותר טוב. ניקחנו לדוגמה את אוריי. אוריי עלו לפני השואה לכאן, כשהם באו לארץ, שאלו אותם מאיפה שהם באו, מה יש שם בארץ ישראל? פרנסה אין, לאכול אין. איפה תגור? אוהלים. מה, למה אתם בדים לארץ? הם היו אידיאליסטים. הם לא באו בגלל אינטרס לארץ ישראל. אלא הזיק הלאומי נדלק בהם. והם אמרו, אנחנו, נמאס לנו מהגלות. רוצים לחיות חופשי כאן בארץ ישראל. זה מדרגה יותר גבוהה, נכון? מאשר אדם אומר, אני בא לארץ ישראל בשביל שאני ארוויח קצת כסף או משהו כזה. מדרגות, מדרגות, נכון?
לגדל את הילדים
גם כן. לגדל ילדים בארץ ישראל. אבל יש מדרגה עוד יותר, יש מדרגה עוד יותר גבוהה לבוא לארץ ישראל. מישהו שמע על בית המקדש? מי שמע כאן על בית המקדש? איפה שמעת על זה? בגן? בגן הילדים. בית המקדש. לא הבית הפיזי ותו לא. הפונקציה של בית המקדש. בית המקדש זה המקום שבו מתגלה אור השם בעולם. בית המקדש שבו מתגלה מלכות השם והשכינה. זה מקום, ככה הקדוש ברוך הוא בחר את המקום, היווה למושב לו. מה לעשות? הקדוש ברוך הוא סידר את העולם בצורה כזאת, הוא אומר, אני רוצה להתגלות לבני האדם, לאנושות כולה, לעולם כולו. אבל בחרתי מקום מסוים, והמקום הזה קוראים לו הר המוריה, מקום גילוי השכינה, ושם אני רוצה להתגלות. שאלו אותי למה? שאלו אותו, אל שאלו אותי. עובדה. המקום הזה נבחר, המקום של גילוי, מקום, בניין בית המקדש, עומד על מקום שהיה המקום הזה שכינה שם לפני שהתגלה נבנה בית המקדש, צריך לדעת. הייתי במלבים שהוא מסביר את הדבר הזה, אומר ששלמה המלך בנה את בית המקדש, אז כתוב, הישכון בערפל. אני הייתי מצפה שישכון באור, מה זה הישכון בערפל? אז המלבים יש לו הסבר יפה מאוד על הדבר, אומר. בערפל זה באמת ערפל, כשמו קורא, ענן, ערפל. מה העניין? הוא אומר שבהר המוריה, במקום הזה, השכינה שורה עוד לפני שנבנה בית המקדש. כי המקום הזה נבחר על ידי אלוקים גם כשהיה שם ערפל. יש שם סגולת המקום, ככה מסביר המלבין. אחר כך שנבנה בית המקדש, זה מתגלה בגדול. אז יש כאלה יהודים בהיסטוריה, גם היום יש, לא, לצערי הרב מעטים, שלהם הגאולה, הדבר הכי חשוב, זה להביא טוב לעולם, לא רק לעצמם, באופן פרטי, ואפילו באופן לאומי, אלא להביא אור, להביא טוב, שכל האנשים בעולם יזכו לאור השם. זה נראה בומבסטי, נראה דבר גדול, נכון? נכון או לא? אבל לא רק שזה אפשרי, זה יתקיים במהרה בימינו, אמן. כי מציון תצא תורה, ודבר השם, איפה? ירושלים. ויש אנשים כאלה, שהמניע שלהם לעלות לארץ, למרות שהכל היה חרב, הכל היה שומם, ועם ישראל היה בגלות, וכל... אבל המניע שלהם זה החזון הגדול, לקיים את מה שהאלוקים הבטיח כבר לאברהם אבינו. לך לך אל הארץ אשר הרקע והראה אליך, ואשכה לגוי גדול, ויהיה ברכה, ונברכו בך כל העמים. זה המניע שלהם. החזון הגדול הזה שדרכנו כאומה, אשכה לגוי גדול, כאומה, דרכנו, כעם ישראל, יתגלה אור השם בעולם, זה נר לרגלם. וזה, בגלל זה הם באים לארץ ישראל. וזה הרמב"ן, וזה הרמח"ל, וזה הארי, וכל גדולי גדולי ישראל, הבעל שם טוב והגר"א, שהשתוקקו לבוא לארץ ישראל. לא בשביל לפתור איזה בעיה פרטית כזאת או אחרת, שיש כאלה אנשים ש... בסדר, לגיטימי. אז זה נקרא השופר הגדול. בוא נראה את זה בתוכו. השופר הגדול, שהם העלייה לארץ ישראל בשלהם, זה הגשמת החזון הגדול, שהובטח כבר לאברהם אבינו, ולנו, ולכל הדורות כולם, שעם ישראל יהיה אור, לאור, ירושלים אורו של עולם, בית המקדש אורו של עולם. ולכן הם עולים לארץ ישראל. ולא מעניין אותם התנאים, הם יכולים לבוא לכאן על חמורים ברגל, זה לא משנה. אבל הערך, הפונקציה, התפקיד של עם ישראל בארץ ישראל, זה מה שדוחף אותם כאן לארץ ישראל ולירושלים בפרט. בואו נראה את זה בתוך. מהו לאמיתו של דבר שופר גאולה? בשם שופר של משיח אנו מתכוונים להתעוררות ולדחיפה הגורמת לתחייתו ולגאולתו של עם ישראל. התעוררות זו היא התקיעה המקבצת את העובדים והנידחים המביאתם להר הקודש בירושלים. והיו הייתה בישראל בזמנים שונים, וישנם גם כיום בחלקים וביחידים מישראל התעוררות ורצון שמקורם בקדושה, בלי אינטרס, בקדושה, באמונה חזקה בהשם ובתורה, בקדושת ישראל ותעודתו של ישראל, כמו שציינתנו לפני רגע, מהי התעודה, מה הייעוד של העם היהודי? לפעמים הולכים לאיבוד תוך כדי יום יום. בשביל מה אלוקים בחר בנו מכל העמים? בשביל מה אלוקים נתן לנו את התורה? מי יודע כאן? יש כאן דתי במקרה? מי כאן דתי? למה הוא בחר בנו? למה הוא נתן לנו את התורה? מהו הייעוד שלנו כאומה? לא חשבת על זה. לא נורא. איך? אני יכול למחוא לך כפיים. כל כך פשוט. לגלות את אור השם בעולם, את טוב השם בעולם. תאמרו, ראו, כי טוב השם. איפה תואמים את זה? באיזה ארץ תואמים? בארץ זבת חלב ודבש. כאן, זה ארץ ישראל. דרך עם ישראל, ודרך ירושלים, ודרך בית המקדש. יש כאלה אנשים, תתפלו לדעת. בודדים אולי בעבר, אבל ככל שאנחנו נתקדם במהלך ההיסטוריה והדורות, יותר ויותר נבין את השליחות שלנו, את הייעוד שלנו כעם ישראל. שדרך אגב, כל המלחמות נגדנו, של האנטישמים למיניהם, כולל היום, זה בדיוק בגלל הנקודה הזאת, שהם בחוש העיוור שלהם, רואים בעם ישראל דבר שמפריע להם. זה קונטרסט, הוא בדיוק ניגוד להם. פתאום יש אור בעולם. מה עושים אלה שגרים בחושך? חיות שחיות בחושך? מה הם עושות בלילה בחושך? טוב להם, נכון? והאור מפריע להם, ולכן נלחמים בנו. ואנחנו לא תמיד מבינים את זה. מה רוצים מאיתנו האיראנים, מה רוצים מאיתנו החמאס או הערבים, מה הם רוצים מאיתנו? אנחנו אנשים טובים. הם רוצים שאנחנו לא נעיר בעולם, שלא נביא טוב לעולם. אבל בעל כוחנו אנחנו כאלה, זה לא רק מבחירה. נבחרנו לדבר הזה. וזה מתגלם בגדול בארץ ישראל. וזה כל גדולי ישראל לאורך כל הדורות. האמינו בזה באמונה שלמה ותמימה. והתפללו לבוא לארץ ישראל. ופעלו, באו לארץ ישראל בסכנות ובקשיים עצומים. רק לגלות דבר אחד. את אור השם, את הייעוד של עם ישראל. שהוא מתגלה דרכנו, דרך כלל ישראל, בגדול, ודרך גם פרט ישראל, על ידינו, על ידי כל אחד ואיתנו, על ידי קידוש השם, על ידי דוגמה אישית וכל הדברים האלה. זה מה שהרב כותב כאן. בקדושת ישראל ותעודתו, וברצון לקיים את רצון השם שהיא גאולת ישראל השלמה. בסך הכל הם עולים לארץ ישראל בגלל שרוצים לעשות את רצון השם. אבל קשה בדרך, כן, אבל זה רצון השם, לחיות באיזה ארץ? בארץ ישראל. אז הם באים לארץ ישראל, כמו אברהם אבינו כזה. הולכים לארץ ישראל, רק לעשות רצון השם. זהו השופר הגדול. כשהוא מדבר על השופר הגדול, זאת אומרת שהמניע לבוא לארץ ישראל, המניע, הוא רק לעשות את רצון השם ותו לא, בלי שום אינטרס פרטי כזה או אחר. זה שופר גדול. זהו השופר הגדול המעולה. רצון עם להיגאל מתוך הרצון הנעלה, למלא תעודתו הגדולה, להיות אור לעולם, להביא טוב לעולם, שאינה ניתנת להתמלא ביותר גולה ועלוב. בגלות היינו עלובים, מסכנים ומללים, כמו שחווינו את זה, הדבר הזה נאמר בתף ריש צדיק דלד, לפני השואה. אחרי השואה חווינו את זה, מה זאת אומרת להיות אומללים ומסכנים בגלות. עם שלם, כמה הוא סבל בגלל הדבר הזה. וזאת היא השאיפה, לבוא למלות את הייעוד שלנו כאומה, הייעוד האלוקי שלנו, ההיסטורי שלנו, האוניברסלי שלנו. זה נקרא שופר גדול. לכן שאלתי אותך, למה באת לארץ ישראל? אז אמרת לי, בגלל שעשו צרות. לגידול הילדים. לא, זוכר גם אינטרס פרטי. הילדים שלך. מה עם הילדים שלי? עדיין, זה בסדר, זה לגיטימי. זה בסדר גמור. דרך אגב, גדלו לך ילדים טובים מאוד. חלק אני מכיר. זה בגלל שרצית לגדל אותם בארץ ישראל. ויש שהרצון הקדוש נחלש. המניע שלך לבוא לארץ ישראל זה לא בגלל לעשות רצון השם. אין ההתלהבות הגדולה לרעיונות עליוני שבקדושה לא תופס אותך. אבל נשאר לפחות הטבע האנושי הבריא, שגם הוא מקורו בקדושה בסופו של דבר. לחיות כעם חופשי בארצו. לא להיות תחת עול הגויים. וטבע אנושי בריא זה מחולל רצון טבעי פשוט באומה להקים את שלטונה בארצה, לקום ולהשתחרר, לחיות חיי חופש, פשוטים, ככל העמים. כמו הוריי זיכרונם לברכה, שהם עלו כאן לארץ ישראל, כאמור אמרתי לו לפני השואה, ושאלתי את אבי פעם, למה באת לארץ ישראל? מה איזה שאלה אתה שואל? זאת היא הארץ שלנו. אני רוצה לחיות כיהודי חופשי בארץ שלו, לא תחת הפולנים או הליטאים, איפה שהם חיו שם במקום ההוא. לגיטימי. וחלק גדול מעם ישראל, לפני הקמת המדינה ואחרי הקמת המדינה, הוא בא לכאן באופן טבעי. הוא רוצה להיות עם חופשי בארצו. לא הקודש עומד לנגד עיניו. לא בית המקדש עמד לנגד עיניו. הוא לא למד על זה, הוא לא יודע מה זה. אבל הטבע הפשוט הזה, להיות חופשי בארצך, זה היה המניע או המנוע שהניע את כל העליות שלפני קום המדינה של רוב האנשים. וגם היום הרבה אנשים באים אותו, גם אותו בחור מסן פרנסיסקו, פגשתי אותו לפני השיעור, הוא פטריוט, אני יהודי, איפה הארץ שלי? בסן פרנסיסקו? כאן, בארץ ישראל. או אותם חיילים בודדים שנפלו במלחמה האחרונה, שבאו לכאן, לא עשו שום חשבון. באו, זאת היא הארץ שלנו באמת. באנו לשרת את, 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 את העם ואת המדינה, לא בגלל שהם לומדו בדיוק בישיבה או משהו כזה, אלא בגלל הרגש הטבעי הזה של השייכות של עם ישראל לארץ ישראל. רצון טבעי זה מתוך הרגשה לאומית טבעית. זהו השופר הבינוני הרגיל שהיום אנחנו תוקעים בו. רוב רובם של היהודים שבאים לארץ ישראל, הם באים באמת מהרגשה של שייכות לאומה הזו, שייכות לארץ הזו, באופן טבעי, כמו כל עם שהוא שייך לארץ שלו, יש לו פטריוטיות לארץ שלו. זהו השופר הבינוני הרגיל המצוי בכל מקום. אף הוא שופר כשר, זה בסדר גמור. אף על פי שמצווה בראשון יותר, דהיינו בשופר הגדול, מאשר בו. כמו שנאמר בהלכה ובדיעבד, כל השופרות כשרים. אבל ישנה מדרגה שלישית, זה נקרא שופר פסול. יש שופר גדול, זה אותם צדיקי עליון שבאים לארץ ישראל להקים כאן את חזון נביאי ישראל, מה שנקרא אור לעולם, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, בית המקדש, אורו של עולם. ויש כאלה שבאים כי הם לאומיים, הם מרגישים צורך לחיות בארץ ישראל, כי זאת הארץ הטבעית שלנו. וכאן אנחנו, איך אמרת, נגדל את הילדים באמת, כמו שצריך. זה רוב רובנו, בסדר גמור, זה כשר. אבל יש שופר שהוא פסול, שהוא בעייתי. בוא נראה מהו השופר הפסול. אולם יש גם דרגה שלישית בשופר של משיח, ואף היא מקבילה לשופר של ראש השנה. שופר קטן פסול. מה זה מרמז לנו, השופר הקטן או הפסול? שתוקעים בו בהכרח, אין ברירה, אין לך ברירה. רק שאין לך שופרות אחרים, אתה תוקע בשופר הזה. אם אין שופר כשר בנמצא, תוקעים בו. אם הגיע מצב כזה, אם אפסה התלהבות הקודש ורצון הגאולה הנעלה הנובע ממנה, שזה שופר גדול, ואם גם ההרגשה האנושית, לאומית וטבעית, ורצון של חיי לאום בכבוד, גם הם אפסו. נניח ש... איך אומרים? אדם הוא כבר תקוע כל כך בגלות, לא מעניין אותו הקודש, לא מעניין אותו הלאום, רק מעניין אותו זה. מה זה הדבר הזה? כסף. כסף, כסף מה? עוד כסף. יכול לקרוא דבר כזה? איך נעורר את האנשים האלה שתקועים בתוך, איך אמר פעם הרב סיודה, זה מלכודת של דבש, הוא קורא לזה. זה דבש, אבל זה מלכודת. אתה תקוע בתוך מלכודת של דבש. מה יעורר אותם? מי יביא אותם לארץ ישראל? אם אי אפשר לתקוע בשופר כשר לגאולה, סליחה שהרב אומר כאן, ממש הוא אומר את זה ברוח קודשו, הוא אומר את זה 6 שנים לפני השואה. באים אויבי ישראל ותוקים באוזנינו לגאולה. הם מכריחים אותנו לשמוע כל שופר. הם מטריעים, מרישים באוזנינו ואינם נותנים לנו מנוח בגולה. שופר של חיה טמאה נהפך לשופרו של משיח. עמלק, פיטלורה, זה היה שונא יהודים. היטלר, ימח שמו וזכרו, מעוררים לגאולה. תראו איך הרב אומר, איך פעם ראיתי ביטוי כזה אומרים, ביתה אחישנה. אז אומרים, ביתה, ביתה זה בזמן, או אחישנה, את הגאולה אני אחי. אבל יש אומרים את זה, כמילתא דבדיחותא. מי שלא בא מרצון מקבל ביתה, ומגיע לכאן. ביתה אחישנה. מקבל ביתה אחישנה. כל אותם רשעי עולם, שהם עשו לנו ועושים לנו עד היום צרות לצערנו הרב. הם מעוררים את אלה ששום דבר לא הזיז אותם. ודוחפים אותם לארץ ישראל. זה נקרא שופר פסול. אנחנו לא רוצים את זה. אבל זה בעל כורחנו הדבר הזה. ומי שלא שמע כל שופר הראשון, שופר גדול. ואף כל שופר השני הכשר, הרגיל, לא רצה לשמוע כי אוזניו נאטמו. הוא ישמע לכל השופר התמה, הפסול, בעל כוחו ישמע. תראו איך הוא אומר את זה ברוח קודשו. אני זוכר את אבי זכרונו לברכה. שאלתי אותו, לפני השואה, אתה חיית בגלות לפני השואה, הרגשתם את השואה? הוא אומר, מי שרצה, הרגיש. מי שלא רצה, עצם את האוזניים ואת העיניים ואת האף, ולא רצה להאמין ולקבל שתהיה שואה. אז איך לעורר את האנשים האלה שתקועים בתוך כל המציאות שהם לא רוצים בכלל להקשיב לכיוון של לעלות לארץ ישראל ולהיבנות כאן? הוא אומר כאן הרב דבר שהוא קשה, אבל זאת עובדה. לפעמים הקדוש ברוך הוא מגלגל ככה שאין ברירה. בכוח הם באים לכאן. זה מזכיר לי גם את העלייה מפרס. שהוא עלה חומני, מח שימו, לשלטון, נתן להם יומיים, שלושה. אתם זזים מכאן, אם לא, לוקחים לכם את הכל, זהו. אנשים חיו מאות שנים בפרס. בין רגע, הכל התהפך. מה?
יש לי שדודה בפריס. יש לה בדודה בפריס.
כן. לא, צרפת של היום.
מזוודה.
צרפת של היום. שם אומרים, אני לא הייתי שם, אומרים שיהודי פוחד ללכת עם כיפה ברחוב. כל זה לעורר אותו לבוא לאן? לארץ ישראל. זה לא טוב, אנחנו לא רוצים את זה. רוצים שיבואו מרצון, אבל מה לעשות? ככה אומר הרב, בעל כוחו ישמע. ואף הוא יוצא ידי חובה גם לאומיות זו של השוט, הוא קורא לה בשוט, של צרת היהודים, גם בה יש מן הגאולה. אמנם על שופר זה אין לברך. אסור לברך על דברים רעים. אנחנו לא צריכים חס ושלום לחשוב שהלוואי שיבואו צרות לעם היהודי שיבואו לארץ ישראל. אסור לנו לחשוב ככה. על זה לא מברכים. כלשהו מין כללה אין מברכין עליו, יש הלכה בדבר הזה. ואנו מתפללים שלא יביאנו הקדוש ברוך הוא עוד לידי שמיעת השופר הפסול והתמה בעל כורחנו. ואף לשופר הפשוט, הבינוני, החילוני כמעט, אין לנו מתגעגעים ביותר. אבל זאת עובדה. אנו תפילה תקע במה? בשופר גדול לחירותנו. שופר שבא מתוך עומק קדושתה של נשמת ישראל, מתוך קודש קודשנו, ואז תהיה הגאולה שלמה. אני רוצה אולי להשלים את הדבר הזה. האמת היא, כמו שראינו, בדור שלנו יש שלושת השופרות האלה, או שלושת המניעים, למה לעלות לארץ ישראל. המניע של אותם צדיקי עולם, שכל עינם לעלות לארץ ישראל, בשביל באמת לקדש שם שמיים בעולם, שיתגלה כבוד השם בעולם, דרך עם ישראל, דרך מדינת ישראל, דרך בית המקדש, דרך זה. זה לא הרבה, זה צריך להיות צדיקי עליון. ויש רוב רובו של העם עולה ממניעים אינטרסנטיים. או שהוא פטריוט, או שהוא רוצה כאן לחיות חופשי בארצו, לחנך את הילדים, וכמו שציינו כאן. נכון. על זה אנחנו מברכים, כולל אלה שהם לא מי יודע מה. אבל לעתיד לבוא, זה מה שהוא אומר, והבקשה הזאת תתקיים. כל עם ישראל, כולם יבינו ויכירו וידעו שבאנו לארץ ישראל, לא רק סליחה שאני אומר לנגב חומוס ולאכול לעשות כיף, כמו שהיה מי שאמר את זה פעם. באנו לארץ ישראל לשופר גדול. דהיינו, להביא הרבה, השופר זה מגיע לשפיר, שפיר זה גם טוב, כן? לגלות את אור השם בעולם, את כבוד השם בעולם. ולעתיד לבוא זה יהיה נחלת כולם, מלאר זה את השם כמים לים מכסים. תשאלו אותי, מתי זה יהיה עתיד לבוא? מתי זה יהיה? מה יום? מה זה משנה? אבל זה יהיה. אם לא בדור שלנו, בדור הבא, לא נורא. אבל מה שהאלוקים הבטיח, ומה שנביאי ישראל הבטיחו, הכל יתקיים במהרה בימינו, אמן. תהיה לנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ונשמע כל שופר גדול במהרה בימינו כולנו.